מהדורת הבוקר עם דוד חכם. שלום לכם, בוקר טוב, יום שני בשבוע, פותחים את מהדורת הבוקר ליום הזה. וכן, עם הרבה מאוד תזכורות, אחרי כל ההתקטטויות ששמענו אתמול, גם בישיבת הממשלה, על היום הזה, על השרה אורית סטרוק, שצריך לומר, גם בניה, גם חתניה, משרתים בצבא ונמצאים בשדה הקרב. שואלת שאלה, שאלה שהיא מתבקשת, האם יש הנחיה כזו, או האם יש סירוב של הפצצות מן האוויר, מבחינה מצפונית, מוסרית, לא יודע איך נקרא לזה, ואז ישר אנחנו שומעים את הצביעות של השמאל, מה פתאום שרה בממשלה מעזה לשאול את השאלה המתבקשת הזו. וצריך לומר, ישיבת ממשלה או ישיבת קבינט, שרים מתפקידם לשאול כל שאלה אפשרית, כל שאלה, בטח ובטח כשהבנים שלהם נמצאים ומשרתים בשדה הקרב. אבל בלי כל קשר לזה, שרי הממשלה, זה התפקיד שלהם, לשאול את השאלות ולא להיות איזה חותמת גומי לכל מה שאומרו להם גורמי המקצוע. גם אם הם אנשי ביטחון, הם צריכים לשאול את השאלות הנכונות. וכל הצביעות הזו עכשיו עם מה פתאום השרה אורית סטרוק העזה לשאול את השאלה הזו, היא צביעות שהיא לא במקומה. זה בעצם חזרה לאותה קונספציה ישנה, שמה שאומרים בכירי מערכת הביטחון, כך צריך להתייחס לזה, בלי לשאול את השאלות. אז זה מה שראינו אתמול עם השרה אורית סטרוק. מאוחר יותר גם הפרסום על ההצעה של יושב ראש שס, הרב אריה דרי, שבעצם בחקיקה בכנסת, בגלל המלחמה, לדחות את הנושא הזה של פרסום פסק הדין בנושא הנבצרות, ולא רק הנבצרות, אלא גם עילת הסבירות. פשוט לדחות את הנושא הזה בכמה חודשים. גם זה ישר קופץ גדעון סער ואומר שמה פתאום הוא התנגד. ובקיצור, כל הרחש בחש הפוליטי הזה שאנחנו רואים, כאילו המלחמה הזו הסתיימה, ביחד עם הדיון הזה של היום שאחרי ברצועת עזה, וכולם כולם מקדימים את המאוחר, כי בחצות הלילה, ממש באותו רגע שבו נכנסנו לשנת המס החדשה, כן? ככה אני קורא ליום הזה. שנת מס חדשה, זה הכל, לא יותר מזה. קיבלנו תזכורת כואבת מאוד, עם מתח כבד מאוד ששוגר מעזה לאזור מרכז הארץ, אזור גוש דן. וקיבלנו תזכורת שהמלחמה הזאת עוד לא הסתיימה. החטופים לא נמצאו, ראשי החמאס טרם הותרו, מתפללים כל יום שהחטופים יושבו הביתה לשלום, ושראשי החמאס יחוסלו, שזה מטרות העל של המלחמה הזו. אבל אתמול בלילה קיבלנו גם תזכורת לכך שלמרות כל הפרשנויות והדיווחים על זה שחמאס נחלש וחמאס מורתע וחמאס איבד הרבה מאוד מהיכולות שלו ומהכוחות שלו, ראינו שבשעה שהוא רצה לשגר ב-12 ודקה בלילה מטחי רקטות כבדים, הוא שיגר אותם. שזה אומר שהמלחמה הזו טרם הסתיימה, היא אפילו לא מתקרבת לסיום הסיפור הזה. וזה מאוד מאוד כואב, כאילו לא קרה מה שקרה בשביעי באוקטובר, לשמוע שוב ושוב אנשים שמתחילים לחלחל לנו מפה ומשם, להקשיב לאמריקאים, כן להקים רשות פלסטינית חדשה ברצועת עזה, כאילו אפשר לסמוך עליהם כשאנחנו רואים את כל מה שקורה ביהודה ושומרון. אז טוב, היום אנחנו נדבר גם על העניין הביטחוני הזה, גם על כוחו של חמאס, אם הוא עדיין נשאר בכוחו כי הוא עדיין מסוגל לראות, וגם הרבה מאוד פוליטיקה שלאט לאט משתלטת על סדר היום הציבורי, למרות המלחמה. אז אנחנו נפתח קודם כל בחדר החדשות.
מהדורת הבוקר, הכותרות.
ואת הכותרות מביא לנו הבוקר נדב ארבל. בוקר טוב נדב.
שלום דוד, בוקר טוב לך. אלה הכותרות, כותרות השעה 8. למעלה מ-20 רקטות נורו הלילה לעבר גוש דן, המרכז והשפלה. 9 מהן נפלו בשטחים פתוחים, ברוך השם לא היו נפגעים. בכמה ערים במרכז אותרו רסיסים. נושאת המטוסים האמריקנית ג'רד פורד צפויה לחזור לבסיסה בווירג'יניה, כך מדווחת רשת ABC. נושאת המטוסים הגדולה ביותר של צבא ארצות הברית נשלחה לאזור עם פרוץ המלחמה, במטרה להעביר מסר לאיראן ולחיזבאללה. צה"ל ממשיך את פעילותו הצבאית ברצועת עזה, בהיערכות מחודשת של הצבא ישנה כוונה לצמצם את הכוחות בתוך הרצועה. העיתון ישראל היום מפרסם בבוקר כי במערכת הביטחון נערכים לאיום של חיזבאללה מהגבול עם ירדן. זינוק במחיר הדלק שהתייקר הלילה ב4%. מחירו של ליטר בנזין 95 אוקטן עומד הבוקר על 7 שקלים ו-22 אגורות לליטר בשירות עצמי. התחזית הטמפרטורות יהיינה מעט גבוהות מהרגיל העונה. אלה הכותרות.
תודה נדב. בצוות התוכנית מוטי קופר, טכנאי השידור, קובי סגל עורך התוכנית, ואני דוד חכם, ואנחנו מתחילים. כמדי בוקר אנחנו פותחים בשיחה עם פרשננו לענייני צבא וביטחון, קובי פינקלר. שלום, בוקר טוב קובי.
שלום, בוקר טוב דוד.
במה נפתח הבוקר הזה? אולי תן לנו קצת, אתה יודע, סקירה על המצב ברצועת עזה. אנחנו רואים שלחמאס יש יכולות כשהוא רוצה לשגר, ואתמול ראינו זאת, אתמול בלילה, ב-12 ודקה בדיוק, מתח כבד מאוד לעבר גוש דן.
כן, אבל אפשר להסתכל על זה גם בזווית אחרת, זווית של איזשהו מסר, זווית שאנחנו יכולים להמשיך ולהתקיים. אתה רואה גם, או שאתה שומע, לא יודע אם ראית את זה, אבל המסר שהיא מקלטת, שמגיע דרך סינואר מאחד הבונקרים שלו אי שם, ואומר, כך תראה שנת 2024, מעין מסר כזה, תשמע, בסופו של דבר נכון, לא נעים, אבל גם לא נורא. א', הרקטות הללו יורטו, אבל היה צפוי, גם המידע המודיעיני, גם שדיברתי על זה אתמול בערב, גם איתך, 24 שעות או 36 שעות שהיו של שקט מוחלט, ואתמול היה באמת מידע מודיעיני על כך, לכן גם הייתה הערכות הכל כך גבוהה של לוחמי ההגנה האווירית. אז בסופו של דבר, נכון,
כן, אבל היה... צריך לומר קובי, נכון שלא, כן. לא היו נפגעים, ורוב הטילים ששוגרו יורטו, וצריך לומר שזה כבר לא האיום המרכזי על ישראל מרצועת עזה. אבל צריך לזכור שוב ושוב, קובי, את אחת ממטרות המבצע, או בעצם מטרות המלחמה הזו, חוזר על זה ראש הממשלה בנימין נתניהו שוב ושוב ושוב, שעזה לא תהווה יותר איום על מדינת ישראל. אבל היא עדיין חיה בועטת ובועטת. אנחנו רואים את זה, ראינו את זה אתמול בלילה. צריך לומר את זה.
אז איפה, אני לא אחראי על מה שנתניהו אומר, כי אני יכול להגיד לך שגם בעוד שנה לא צפוי מצב שבו לא תיירה רקטה או שתיים מרצועת עזה לשטח ישראל, כמו ששנינו הולכים היום ברחובות תל אביב או בני ברק, ולצערנו הרב נתקלים שם במפגעים. הרי אני שידרתי את הפיגוע הקשה והנורא שהיה בבני ברק, ושידרתי מאות פיגועים אחרים לצערי הרב, אבל גם במרכז הארץ היה. לכן להתאפס למציאות כזאת שבו לא יירה טיל, או לא תיירה רקטה, או לא שיהיה מחבר בין 16, שאז הוא יגדל בעוד שנה, שנתיים נהיה בין 18, או שהיום הוא בין 11, והוא בדיוק מחבל כמו אבא שלו, הוא יהיה בעוד 3-4 שנים, בין 14-15, והוא ייקח את הקלצ'יקוב שלו ואירה. זה יכול להיות, וזה צפוי להיות גם. האיום המרכזי, התשתית המבצעית שלהם, איננה קיימת. אז קודם כל, היכולות שצהל לפעול היו מיידיות, לא רק שלוחמי צהל, גם בשטח, תקפו את אותה חוליית מחבלים, חיל האוויר פעל הלילה בעוצמו רבות, גם באזור מחלות המרכז, וגם בחלקים הדרומיים, כדי להרוס ולשבש ולהשמיד את אותם משגרים. אבל תשמע, יש במשחק במלחמה, אף אחד לא חשב שתהיה אחר. עצם העובדה שאתה יכול היום להגיד לתושבים, צהל מאפשר מהבוקר הזה, דוד, זה מסר, זה תוצאה של הצלחה, כך בעיניי ולא רק בעיניי.
מה הוא מאפשר מהבוקר הזה?
מי שרוצה לחזור ליישובים במרחק של 4-7 קילומטר, מי שרוצה יכול לחזור הבוקר הזה. אם הוא רוצה, יחזור. זאת אומרת, זה לא מציאות שהייתה לפני 90 ימים. נכון שזה לא נכון לגבי 0-4. אותו דבר נכון, זה לא נכון לגבי 0-2 באזור גבול ישראל-לבנון. אבל בעצם העובדה שהוא מאפשר לתושבים, זה מילים מפורשות שאני אומר לך זה באחריות מלאה, מאפשר לתושבים לחזור. עובדה שהרבה מאוד מתושבי סדרות חזרו, זה עובדה, אני נמצא עכשיו באילת, מקום שהיו בו הרבה מאוד, ולמה אני מזכיר את אילת, אני אסביר לך למה, כי יש לנו עדיין בעיה בים האדום, שהיא לא נפתרה, אבל רק להשלים את המספר, את המשפט הזה, אז יש תושבים שהיו פה במקומות נוספים, כמו בניר עוז, והיו פה באילת מאות משפחות מניר עוז ומהמרחב הזה, והם הועברו למרחבים אחרים, לשכונות חדשות שנבנו עבורה, ובהמשך הדרך כאן יחזור בעזרת השם לבדיהם. אני משוחח איתם, פגשתי, יש לי שכנה פה במלון לידי, שהיא ובעלה תושבי שלומי בצפון, אז נכון שהם לא יכולים לחזור עד עכשיו, אבל הם מאמינים שהם יחזרו, הם לא מתכוונים לעזוב את שלומי.
תלוי מאוד בסגנו של נסראללה, שמענו אותו אתמול אומר, תושבי הצפון לא יוכלו לחזור עד שעזה תפסיק, או עד שהאש תופסק ברצועת עזה, תושבי צפון ישראל לא יוכלו לחזור.
מי כמוך חכם, בתרתי משמע גם בשם וגם בידע שלך, להבין שלא צריך להיבהל מהצעות כאלה ואחרות. תשמע, הזכרתי אחד קודם כל את הסיפור של מפרץ אילת, הוא שמים, זה נכון. לפני חודש ימים, כשדיברתי עם מפקדי חיל הים במרחב, אמרו לי בוא תסתכל בגוגל מפס ותראה שיש אוניות מחליות. אני נמצא בפתח 200 מטר מנמל אילת, הוא שומם, חוץ מאשר אוניות כקרב של צה"ל, דבורה וסער 6 הכי מתקדמת שישנה בעולם, נמצאת כאן, שומרת על המרחב הזה, אבל אין מחליות, אין אוניות. אז אני שומע את האמריקנים גם הבוקר הזה, ומדבר פה באילת עם המפקדים שלהם. הבוקר הזה הצטרפה גם דנמרק לקואליציה הזאת, ומתכוונים לפעול בצורה מאוד משמעותית, גם עם מאות טילי שיוט, גם להכריע ולהכניע את ראשי החוטים של תימן. יכול להיות זה ייקח זמן, יכול להיות זה בצורה מיידית. אני אוסיף לך אבל עוד דבר אחד. גם אם מזרח הלילה הזה, היה שיגור, ולא אפרט יותר מעבר לדברים הללו, מטוס קרב של חיל האוויר מצליח לירט מטרה שהגיע מכיוון מזרח, זאת אומרת אנחנו מוקפים לפחות משלושה כיוונים, גם מצפון חיזבאללה וסוריה, גם הלילה הזה היה שיגור מסוריה שיורת.
רגע, מה זה מזרח? מזרח זה החותים, לא? זה תימן.
לא, מזרח זה לא החותים, זה דרום זה החותים. מזרח, תפרש בעצמך מה שאתה רוצה לפרש, מזרח זה לא החותים, אבל לכן.
ועדיין אתה לא יכול להתחיל, ובעניין הזה תן לי רק משפט אחד קצר, מה זה אומר שצהל משחרר חיילים רבים ממילואים?
נכון, א' זה אמירה יפה מאוד, 5 חטיבות שלמות, זה לא פלוגה או לא מחלקה של 90 איש שאתה משחרר אותה, אתה משחרר 5 חטיבות שלמות, חלקם זה חטיבות הכשרה, וצהל משחרר אותם כדי להוציא מהם בעתיד את המצטיינים שהיו בלחימה הזאת לקורסי מפקדים, רוצה יותר להכשיר חיילים חדשים שיהיו קצינים, כי גם חלק לצערנו נפל, וגם חלק צריך להסתכל על העתיד. אנחנו במצב שנהיה בו לצערנו במלחמות עוד כנראה שנים רבות, ולכן רוצים להכשיר אותם, וחלק זה חיילי מילואים, שצהל רוצה להמשיך ולהתניע גם את המשק, גם את המשפחות, גם את הילדים, גם את ההורים, גם את הסבים והסבתות.
אבל אין פירוש הדבר, נניח, לרמת הלחימה שפחתה שם ברצועת עזה. זה לא הפירוש הנכון.
בחלק הצפוני פחתה. בחלק הצפוני הוציאו שם, בחלק הדרומי היא תישאר בעצימה גבוהה, בחניונס ובנותיה, במרחב חניונס ומחלות המרכז, זה ייקח עוד כמה ימים. דר צופח בצפון, זה מרכז הכובד האחרון, שוב, זה ייקח עניין של ימים, אז יש לנו שליטה מבצעית מלאה, ולכן הוציאו הרבה, הרבה מאוד כוחות, גם כדי שלא ייפגעו. תשמע, אני יכול לתת לך נתונים שהם לא פשוטים. 29 לוחמים נפלו בפעילות מבצעית שלנו, גם חלקם בדוצים, 18 חיילים נהרגו כתוצאה מדוץ דדים, עוד 12 אחרים. עוד 11, אני צריך לבדוק את זה הבוקר הזה, מתוצאה מפעילות מבצעית, למשל הלוחם האחרון שנפל, פשוט נפל עליו עמוד חשמל, שהם נסעו והאמר הסתבך עם הקבל שלו. אז יש מקורות כאלה, ברגע שאתה מוציא כמות לוחמים,
שורה תחתונה בצפון רצועת עזה, שם מושלמה כמעט המלאכה, ובדרום רצועת עזה
הפעילות תימשך בעצימות במרכז דרום רצועת עזה, בעיקר ויחוד באזור חניונס.
טוב, נקווה שנגיע ליום הזה שבו חמאס כבר לא יוכל לשלוט מתי הוא משגר מתחי רקטות כבדים לאזור המרכז, וזה נקודה שחשוב לחזור עליה שוב ושוב. קובי פינקלר, פרשנים לצבא וביטחון, תודה רבה לך, בוקר טוב.
תודה, בוקר טוב.
בוקר טוב. עכשיו ליוזמה של יושב ראש ש"ס הרב אריה דרעי לדחות, או בעצם בחקיקה בכנסת, שבגץ לא יוכל לפרסם את החלטותיו בחודשים הקרובים עד לתום המלחמה. אנחנו עם כתבנו הפוליטי מוטי אלפרין, שלום, בוקר טוב.
בוקר טוב.
מה עוד אפשר לומר בעניין הזה? מעבר כן, לזה שמתנגדים לזה רבים רבים במערכת הפוליטית.
כן, אז ניתן את ההקדמה. הסיבה לחוק הזה, זה השבוע שופטי העליון צריכים לפרסם את בגץ הסבירות, הם טוענים לפי הדיווחים שיש רוב לפסילה חוק הסבירות. עכשיו, בימין ומשפטנים בעצמם מבינים שיש בעיה בכך שבגץ יפרסם את הפסק גם בזמן מלחמה, אבל יש בעיה נוספת. עצם פסק הדין הזה הוא נכתב לפני המלחמה, לפני שדנו בכלל בהשלכות של מלחמה על החלטות ממשלה ועל היכולת של שופטי עליון לפסול החלטות ממשלה בזמן מלחמה, שכמובן ההשלכות שלהם הן רחבות הרבה יותר, ולכן מכאן מגיעה היוזמה בימין לנסות ולדחות את פרסום פסק הדין, לפחות שיהיה זמן לשופטים להכניס גם שיקולים נוספים לפסק הזה לפני שהם ממהרים לפסול את חוק הסבירות. מי שמעלה את ההצעה הזאת במקור זה משפטנים בימין, הם עושים שיחות עם חברי כנסת מהקואליציה, בין יתר עם יושב ראש ש"ס אריה דרעי, שכאמור, כמו שאמרת, גם מעלה את הצעת החוק הזה להצבעה בכנסת. זה החוק הזה נתקל בהתנגדות רבה גם מתוך הקואליציה, בין יתר השר גדעון סער, טוען שמדובר יהיה בסתימת פיות לשופטי העליון, שהם לא יכולים לבטא את דעתם, אבל היוזמה לדחות את פסק הדין עולה בימין, בין היתר, רק נגיד, זה גם מגיע לשר המשפטים יריב לוין, הוא בעצמו סבור, כך עולה מהתכתבויות שמגיעות לידינו עם כל מיני משפטנים בימין, הוא סבור שפרסום פסק הדין באמצע המלחמה זה בעייתי, כי השופטים לא דנו בהשלכות של המלחמה. עכשיו, בנוסף לחוק שאריה דרעי מעלה, יש רעיון נוסף בימין, והוא לנסות ולדחות את פרסום פסק הדין באמצעות פנייה לשופטים, לבקש למעשה דיון נוסף שיקיימו בבית המשפט העליון, אבל על זה לוין אומר שלבקש דיון נוסף זה לא יכול לקרות, בגלל שהם כבר דנו ברכב מורחב על הפסק דין המקורי, זה אינן פרוצדורלי משפטי, ככה שאי אפשר לבקש דיון נוסף. בכל מקרה, בימין מנסים לדחות את פרסום פסק הדין שאמור להתפרסם השבוע.
מה הסיכוי שיצליחו בסופו של דבר באמצעות חקיקה בכנסת לדחות את פסק הדין?
אז צריך להגיד, ברגע שההתנגדות הזאת אתמול הגיעה גם מהאופוזיציה וגם מתוך הקואליציה, נראה שהסיכויים נמוכים.
כן, אבל מה זה מתוך זמן... הקואליציה? זה לא מתוך הקואליציה את בסיס, מה שנקרא, של כן, אותם אבל, 64
נכון,
מנדטים.
אבל בהסכם שהמחנה הממלכתי נכנסו לקואליציה, יש שם הסכם שכל חוק כזה, או לא משנה, כל חוק שמקדמים, צריך להיות למעשה בהסכמה רחבה. עכשיו, אם מתוך המחנה הממלכתי יש התנגדות, נתניהו עצמו לא יכול לאשר לקדם חוק שכזה, ככה שאני קשה לי להאמין שגם דרעי עצמו ינסה לפרק קואליציה בגלל החוק הזה, אלא הוא פשוט העלה את זה להצעה, רצה לראות אם יאשרו יקדמו, אם לא יאשרו לא יקדמו, וכנראה שהחוק הזה לא יקודם גם.
כן,
לא
הוא נתקל בהתנגדות מאוד. גדולה מאוד. כתבנו הפוליטי מוטי אלפרין, תודה רבה לך על הדיווח הזה.
תודה.
בוקר טוב. עכשיו איתנו יושב ראש ועדת חוקה, חוק ומשפט של הכנסת, חבר הכנסת שמחה רוטמן, הציונות הדתית. שלום, בוקר טוב.
שלום, בוקר טוב.
מה עמדתך בנוגע לחוק הזה שרוצה לקדם אריה דרעי?
תראה, אני חייב לומר, אני אמרתי בצורה די ברורה וחד משמעית, שלדעתי לפרסם פסק דין בעת הזאת, זה דבר לא נכון. בית המשפט, ושום דבר אגב לא מחייב את בית המשפט לפרסם את פסק הדין הזה, או כל פסק דין אחר, אגב זה לא פסק הדין השנוי במחלוקת הראשון שבית המשפט מפרסם בזמן המלחמה, קדמו לו עוד, ולכן אני חושב שאני מבין מה עומד מאחורי ההצעה של הרב אריה דרעי, של ש"ס, אבל אני חושב שזה לא מתמודד עם הבעיה. הבעיה היא האם בית המשפט העליון ייקח אחריות, כמו כל רשויות המדינה האחרות, וימנע מלפרסם פסק דין מפלג. כלומר, ההצעה שהם מציעים...
כן, אבל אני מנסה להבין, האם ההתנגדות שלך...
לא ממש מונעת את זה, ואתה יודע מה, ההצעה שהייתה מונעת את זה, יכול להיות שבאמת היה מקום גם להתנגד לכך, כי להתערב בחקיקה, בהליך מתנהל לפני פסק דין, זה דבר, גם עם כל ההשגות שיש לי על ההליך, זה דבר לא כדאי לעשות, אבל ההצעה לא מונעת מבית המשפט לפרסם פסק דין מפלג בזמן לחימה, לא נראה שבית המשפט העליון מעוניין שיצילו אותו מעצמו בהקשר הזה, ולכן אני חושב שהיא לא מתמודדת עם הבעיה. הבעיה היא כל רשות שלטונית בעת הזאת צריכה לקחת אחריות ולהימנע מלפעול בדברים בצורה שתפגע במורל הכוחות.
כן, אבל אני רוצה שתענה לשאלה שלי. אז בגלל המלחמה בגץ לא יכול לפרסם את פסקי הדין שלו?
אני לא אומר לא יכול, אני חושב שבית המשפט העליון יכול בהחלט לדחות את מתן פסק הדין. אני חושב שיהיו פסקי דין אחרים שחיכו, היה פסק דין הליך שחיכה מ-2009, ההליך בנוגע לאותו גיור רפורמי, לברית מילה בהליך גיור רפורמי, פסק דין חיכה מ-2009, אין שם אף שופט שפורש, ובכל זאת פרסמו את זה בזמן הלחימה. למה? לא יודע. הנימוקים לפסק דין בעניין טבריה, היה שם משהו בוער לפרסם את זה עכשיו? לא. למה פרסמו בזמן לחימה? לא יודע. אני אומר בצורה מאוד ברורה, אני מצפה מבית המשפט העליון להתעשת. אנחנו בכל מקרה במערכת הפוליטית נפעל בהסכמות ובדרך
בשיתופי
פעולה, כי ככה אנחנו פועלים כל הזמן, מנהל דיוני חקיקה בוועדה, וככה אנחנו פועלים.
אז זה בדיוק מה שרציתי לשאול, איך תפעלו להגיע להסכמות בפוליטיקה? שמענו כבר את גדעון סער שגם התנגד להצעה הזו של אריה דרעי, אתם יכולים להגיע לאיזשהם הבנות?
אבל אתה מציג את זה כאילו זה הצעת חוק שלי, אני לא חושב שזה הצעת חוק שזוכה להסכמות, ולכן אני חושב שהיא גם, לא בגלל שהיא לא זוכה להסכמות היא לא טובה, אלא באמת היא לא מתמודדת עם הבעיה שאיתה אנחנו צריכים להתמודד. אנחנו צריכים להתמודד עם זה שכל רשויות שלטון, כולם, הממשלה, הכנסת, הצבא, כל רשות שלטונית שיש, פועלת עכשיו, הולכת על קצות האצבעות, לא עוסקת בנושאים מעוררי מחלוקת, אלא במינימום הנדרש, מתוך הבנה ואחריות, ובית המשפט העליון נדרש לעשות גם את זה, זה מאוד פשוט, ואם בית המשפט העליון לא עושה את זה, אנחנו לא, אף אחד לא יכול להציל את בית המשפט העליון מעצמו בהקשר הזה.
תגיד, איך תתגברו אבל על התפוח אדמה הלוהט הזה ששוב חוזר לכותרות ולסדר היום? איך תצליחו להתמודד עם כל הדבר הזה במערכת הפוליטית? אני שואל אותך עכשיו ברצינות, כי אני שומע אותך, אתה מדבר על כך שבזמן מלחמה לא צריך לעסוק בדברים האלה, אבל
התשובה היא אותה תשובה. התשובה היא אותה תשובה, בזמן מלחמה לא צריך לעסוק בזה, ואם בית המשפט העליון ייתן פסק דין מפלג ולא מתאים לתקופה, יכול להיות שגם זה יצטרך להתווסף לנושאים שנעסוק בהם בשש אחרי המלחמה. אני לא חושב שצריך לעסוק עכשיו בחזרה למחלוקות בנושאים שלא קשורים באופן ישיר ללוחמה ולאחדות העם.
ואם בכל זאת יתפרסם פסק הדין הזה, אם בכל זאת יתפרסם...
אז אני אומר, גם פסק הדין הזה יתווסף לרשימת הנושאים שצריך לעסוק בהם בשש אחרי המלחמה.
טוב, בוא נעסוק רגע במשהו שכן צריך לעסוק בו עכשיו. שאלת זה היום שאחרי. איך לדעתך זה צריך לראות?
חשבתי שתרצה לברך את אותי, את מפלגת הציונות הדתית, על דחייה שהדגימה עוד בדיוק את אותו רעיון של הבחירות המוניציפליות.
קודם כל ברכות על כך, אנחנו היינו מאלו שתמכנו בדבר הזה, אני חושב שזה לא נכון לעשות את זה עכשיו.
זה גם דוגמה, איך באמת בהתחלה הייתה איזושהי נטייה, בוא נעשה עסקים כרגיל, ואנחנו הצפנו את הבעיה הזאת בצורה אחדה וברורה, וברוך השם לאט לאט עוד ועוד מפלגות הצטרפו, עד שנהיה קונצנזוס מוחלט, קואליציה ואופוזיציה, להבין שזה לא הזמן לעסוק בדברים מפלגים. ואני מצפה בדרך הזאת מכל מי שעוסק בנושאים שמעניינים את הציבור, לפעול, לנסות לגבש גם הסכמות רחבות, וגם להסביר למה לא צריך לעסוק עכשיו בנושאים מפלגים.
ואחרי שדיברנו על הבחירות לרשויות המקומיות, שזו יוזמה של המפלגה שלכם, לדחות את הבחירות הללו, כי זה לא במקום, בוא נדבר רגע על רצועת עזה היום שאחרי. אתה יכול להגיד לנו איך אתה רואה את הדברים?
תראה, היום שאחרי זה מושג מאוד גדול. יש בו המון המון שאלות, גם בעניין שליטה, גם בעניין ביטחונית, גם בעניין שליטה אזרחית, גם בעניין אוכלוסייה. יש המון שאלות. אבל אני חושב שאחרי תצוגת הזיקוקים המסוכנים, נקרא לזה כך, שהיה לרגל פתיחת השנה האזרחית אתמול בתל אביב, מופע טילים מעזה, מראה שאנחנו עוד קצת רחוקים מהיום שאחרי. אני מציע שנתעסק ביום שלפני היום שאחרי, ונוודא שמטרות הלוחמה מושגות, שאנחנו באמת מפרזים את רצועת עזה, מוציאים ממנה את הטילים, דואגים שלא ייכנסו טילים חדשים, לא במסווה כזה ולא במסווה אחר, ומפרקים באופן טוטלי את כל היכולות, גם השלטוניות, גם הצבאיות, גם האזרחיות של החמאס, וכמובן משיבים את החטופים. יש עוד הרבה מה לעשות עד שנגיע ליום שאחרי, ואני חושב במידה מסוימת שהסתת תשומת הלב לדיון של היום שאחרי זה כאילו, טוב חבר'ה, כבר סיימנו את המלחמה, עכשיו רק נשאר מה, איך מחלקים את האור של הדוב.
הדרך עוד רחוקה, והזכרת את זה עכשיו על מופע הרקטות אתמול בלילה, הבנו עד כמה הדרך עדיין רחוקה.
נכון, וזה בדיוק זה, אם אתמול למרות הכל החמאס מצליח לראות הרבה רקטות מתואמות לכיוון תל אביב בזמן, אחרי כל כך הרבה זמן של פעולה אינטנסיבית, סימן שיש עוד הרבה עבודה לעשות ברצועת עזה. אסור להרפות וצריך להמשיך בכל הכוח לטובת הגנת מדינת ישראל במובן הכי פשוט של המילה, ולעסוק עכשיו ביום שאני אומר, יש הרבה מה לדבר על היום שאחרי. אני פשוט חושב שלפני זה חשוב לוודא שהרי לא יהיה יום שאחרי בעזה אם החמאס לא יהיה מוגר, אם לא נדאג שהרצועה תפורה,
ואנחנו בדרך לשם, אנחנו בדרך לשם, או שיש לך השגות?
אני חושב שאנחנו בדרך לשם. אני לא נמצא כמובן בקבינט, לא בקבינט הרגיל ולא בקבינט המלחמה, ואני חושב שצהל ולוחמי ומפקדי צהל, אנחנו רואים בעיניים, רואים בדיווחים את כמות העבודה המדהימה ומסירות הנפש שהם עושים יום יום. אני חושב שאנחנו צריכים להמשיך בדרך הזאת בכל הכוח עד שאנחנו נשיג, ולאחרונה דובר על שליטה בציר פילדלפי, אני חושב שזה חשוב כדי לוודא שלא יזרמו, שלא מצד אחד אנחנו מחסלים יכולות של החמאס בצפון הרצועה, אבל מהדרום ממשיכים לזרום טילים או חומרי לחימה אחרים, או פעילים, או לוחמים. אנחנו חייבים לוודא שסוגרים את הברז הזה, לא ממשיכים. יש עוד הרבה עבודה לעשות, הדבר החשוב ביותר הוא לא לעצור.
כן, בהחלט. אני רק רוצה לשאול אותך שאלה לסיום, חבר הכנסת שמחה רוטמן, מה אתה חושב על השאלה של השרה אורית סטרוק אתמול בישיבת הממשלה? אתה בעד, נגד? זה היה במקום? זכותה לשאול?
אני חושב שבכלל, תמיד, כל שאלה שנשאלת בישיבות הממשלה על ידי נבחרי ציבור, את הדרג המבצע, היא שאלה לגיטימית, כמובן שאלה, וכך הבנתי שהיה, לא התחות האשמות, אלא שאלות, וזה בדיוק תפקידם של נבחרי ציבור, ואתה יודע מה? אני חושב שאחרי השביל העשירי, כולנו צריכים ורוצים נבחרי ציבור ששואלים כמה שיותר שאלות, ולא מקבלים שום דבר כמובן מאליו. אנחנו כולנו זוכרים, היו את אותן תצפיתניות ששאלו שאלות ואימו עליהם, למה הן מציקות עם שאלות ברצועת עזה. אני חושב שכדאי שאת הלקח הזה כולנו נלמד.
אז אמירה פרועה שלך,
אם רואים משהו שואלים, ואין דבר כזה שאלה נוראית.
שאלה, אמירה ברורה שלך, השרה אורית סטרוק שאלה נכון לדעתך.
אני אומר, כל שאלה היא לגיטימית, אם הדבר הזה מטריד, אם מגיע מידע, אם מתפרסמת כתבה, אני חושב שחובתו של כל נבחר ציבור לשאול את השאלה, והשרה סטרוק בהחלט שאלה שאלה, שאלתה על בסיס כתבות, פניות מהשטח, וזה תפקידם של כל נבחרי ציבור לשאול, ואני חושב שמי שמנסה למנוע שאלות, זה מטריד. אני אומר, החשיבה של מדינת ישראל בתחום הביטחוני, היא סובלת ממחסור חמור בשאלות.
יושב ראש ועדת חוקה, חוק ומשפט של הכנסת, חבר הכנסת שמחה רוטמן, הציונות הדתית, אני מאוד מודה לך על הרעיון הזה, תודה, בוקר טוב.
תודה רבה, בוקר טוב.
פרסומת.
עכשיו איתכם מהדורת הבוקר עם דוד חכם.
8:30 דקות עכשיו, ושלום ובוקר טוב לחברת הכנסת טלי גוטליב בליכוד.
בוקר טוב, בשורות טובות לעם ישראל.
אמן. אני רוצה לפתוח איתך דווקא בחברתך לסיעה, חברת הכנסת גלית דיסטל, עד לא מזמן שרה. היא מתנצלת. היא פועלת נכון לדעתך?
לא, היא משחקת לידיים של השמאל, אבל תוך כך היא פוגעת קשות במחנה הימין כולו. העובדה שהיא מעזה להאשים אותנו, לא פחות או יותר, בזוועות השביעי באוקטובר, במקום שיהיה לה את האומץ לומר בפה מלא, איפה היה השבק שאמון על איסוף מודיעין ברצועת עזה, איפה היה אמן שהתאמר כל הזמן שחמאס מורתע בעזה, איפה היה הרמטכ"ל כשהוא מקבל התראה ולא מעדכן את הממשלה שעומדים להיות פיגועים בשני קיבוצים, חשש לניסיון כיבוש של שני קיבוצים בדרום, איך לא מודיעים לממשלה, איך הולכים לישון.
כן, אבל את כל השאלות האלה יש זמן, את יודעת, לשש אחרי המלחמה, חברת הכנסת גוטליב.
אבל אני רק אומרת, אם היה לה אומץ לשאול שאלות נוקבות, אם היה לה אומץ כאשת ימין לעמוד על ערכי הימין, להעביר ביקורת הכרחית בזמן לחימה, גם לדוגמה שינוי הוראות פתיחה באש שמסכנות את חיילינו, שיטת לחימה אחרת בדרום הרצועה שמסכנת את חיילינו, מה שהיא עשתה, תסלחו לי, היא פגעה במחנה הימין ששנים ארוכות, אני תמיד אומרת, שנים ארוכות הוא בשלטון, אבל המנטליות היא מנטליות של עבד ולא מנטליות של שליט. אנחנו ב-15 שנות שלטון לא היינו מסוגלים להעביר איש אחד מתפקידו, לא היינו מסוגלים לקדם מינויים של אנשי ימין. אז מה שהיא עשתה, היא הזיקה, תסלחו לי, למחנה הימין, פגעה בי באופן אישי בהאשמות שלה. זכותה לדעותיה, זכותה למילותיה.
יש לך הסבר? יש לך הסבר? יש לך הסבר למה היא עשתה את זה?
תראה, אני אומרת שכשאתה איש ימין, כתבתי את זה גם בטוויטר, מאוד קשה להיות איש ימין. כשאתה באמת ימני, ואתה באמת עומד על ערכי הימין, אתה תספור דמוניזציה ורפש ואיומים, ומי כמוני לדעת את זה. ובכל מקום שתלך יקללו אותך, והשנה האחרונה היא דוגמה לשמאל רדיקלי, ושיח רדיקלי שהשתלט על המדינה, ואם אתה עוד תעיז לדבר על מונחים יהודים, והגדרת המדינה שלך כיהודית ודמוקרטית, אז אוי לך, ולא כולם עומדים בזה. אני אומרת,
עדיין,
פעם, לא?
עדיין אוי לנו, גם אחרי השביעי באוקטובר אוי לנו.
בוודאי ובוודאי, אני אתן לך דוגמה קלאסית בהקשר הזה. כשבית משפט עליון בפסק הדין המודלף שלו מדבר על חוקה, ואני אומרת לך בתור עורכת דין לשעבר שמבינה דבר או שתיים בזכויות יסוד, במדינת ישראל לא יכולה להיות חוקה. אז למה בית משפט עליון מדבר על זה? כי אם תהיה לנו חוקה, לא נוכל להגדיר את המדינה כמדינה יהודית ודמוקרטית, כי חוקה, הערך הבסיסי שלה הוא שוויון, ולכן לא ניתן לתת תיעדוף ללאום ולדת מסוימת, מה שיש היום. ולכן האופן שבו מדינת ישראל מתנהלת היום חוקית, זה אוסף של חוקי יסוד ששומרים על זכויות אדם בצורה דווקנית מאוד. יש לנו חופש ביטוי שבעולם לא ראיתי חופש ביטוי כזה. כמו באמת חופש פרט עדיף.
עם יד על הלב, חברת הכנסת גוטליב. אם היית יודע, אם היה מודלף...
רגע, עוד משפט אחד. בית משפט עליון רוצה להוביל אותנו באופן רדיקלי להגדרת מדינת כל האזרחים. אוי ואבוי לנו. אבל זה מה שזאת כוונת בג"ץ בשורת פסקי דין.
חברת הכנסת גוטליב, אני חייב לשאול אותך שאלה. אם היה מודלף פסק דין אחר מבית המשפט העליון בעניין עילת הסבירות, האם גם אז היית מתנגדת לפרסום הזה של בית המשפט, של הפסק דין הזה?
ברור, רגע, אני רוצה להבהיר לך. בכל 22 שנות עריכת הדין שלי, ובאין ספור, באמת, ברמו של אלפים של פסקי דין, אין חיה כזאת הדלפה של פסק דין. מעולם לא היה. פה ההדלפה היא, אתה צריך להבין, זה שופט שהדליף. זה שופט שהיה לו עניין להדליף את פסק הדין, זה מה שכל כך נורא. כן, כן, העליונים, אחד מהם, הדליף את פסק הדין. זה מה שכל כך נורא, זה הפרת אמונים מהרף הגבוה ביותר, ולא מעניין אותי תוצאת פסק הדין. תוצאת פסק הדין לא מפתיעה אותי כאו זה. אני שמחה לגלות שלפחות 7 מתוך 15, כן, חושבים שאי אפשר להתערב בחוקי יסוד, אבל אני לא דנה בסוגיה מהותית בזמן מלחמה. אני רוצה, הדבר אחד שמעניין אותי זה המכבסת מילים. אתמול של דובר צהל בהקשר לשינוי הוראות פתיחה באש. על חיילים שלנו ועל גבם. מה זה? רק, הוא אומר לנו מחבס, אנחנו שומעים מחיילים ולוחמים בשטח, ואני מפעילה כאן בצייה בדבר הזה. שהוראות פתיחה באש השתנו, כך שניתן לראות רק אם מוודאים שהמחבל חמוש, או שיש סכנת אש על חיילינו. כל זה תבינו בשטח לחימה עזה של לחימת גרילה.
זה משהו חדש שלא לכל... היה? חברת הכנסת
גוטליב.
זה לא
היה, כי כל זמן, לא, כי בזמן הלחימה, לדוגמה, בצפון הרצועה, ובתחילת הלחימה בדרום הרצועה, כולם בני מוות. כולם מסכנים את חיילינו, כך ממש. מה שנכון דרך אגב, אלא שנכנסנו לדרום הרצועה, אני כבר דיברתי על זה לפני שבועיים, כי שמעתי את זה מלוחמים ומפקדים, שכשהם יוצאים לשטח הסטרילי, שזה המעבר מעזה לתוך השטח של ישראל, לכמה שעות, תחשוב שהם תורכים להודיע לי את זה, הם סומכים עליי שאני אעשה עם המידע הזה משהו. ששיטת הלחימה השתנתה, ואין עוד ריסוק מהאוויר ואז סימון קרקעי,
כן, אבל אתה יכולה, את לא יכולה להתעלם מהבקשה של ארצות הברית ונשיא ארצות הברית ביידן מנתניהו.
אני בעוד איך התעלם, יש לי חדשות בשבילך. אני בעוד איך התעלם. אם אני הייתי במקום של לקיחת החלטות, אני הייתי מתעלמת. כי כשאתה רואה את הסרטונים של חיילינו, הגיבורים עוברים בסך, שמאל בניינים, ימין בניינים ואש צלפים על ראשם, אני לא מעניין אותי מה ארצות הברית אומרת. אני צריכה לתת דין בחשבון לשיטת הלחימה שבה אני מסכנת את חייליי. לא לארצות הברית ולא לאף אחד. רק לחיילים שלי ורק ללוחמים. עם כל הכבוד. שיטת הלחימה בדרום הרצועה הייתה צריכה להיות בדיוק, אבל בדיוק כמו צפון הרצועה. וכל מי שאומר לך, בחאן יונס יש בלתי מעורבים, יש שטחי מחסה שאליהם הוצאו ופונו אנשי חאן יונס, הבלתי מעורבים במרכאות כפולות סופר מכופלות, ראיתי אותם שמחים וצועלים אתמול בטלגרם גזה, הבלתי מעורבים האלה, כששלחו פה למרכז את הטילים ב-12 בלילה, ראיתי אותם יופי יופי איתה.
רגע, את טוענת שלא היה צריך להיות שינוי בהוראות במדיניות.
ממש לא.
גם אם זה היה כולל אימות עם ארצות הברית, שהייתה מפסיקה את התמיכה שלה הביטחונית.
חייבת להגיד לך משהו, זה לא היה כולל אימות עם ארצות הברית. זה לא היה מפסיק הספקת חימושים. אנחנו אחרי רכש עצים מאוד, מספיק עם הסיסמאות האלה, שמשתמשים בהם כדי לשכנע אותנו, למה אנחנו עצמנו, מתדלקים את העירותים, את המשגרים של חמאס. אנחנו מעבירים דלק, אנחנו מעבירים דלק. כשאני אמרתי, בכל במה, ולא הקשיבו לי, שלא תהיה לנו שליטה על הכנסת דלק לעזה, זה לא יגיע לתושבים, זה יגיע לחמאס, אמרו לי, לא, לא, ארגונים בעזה ישמרו על הספקת הדלק, הכל, אבל הכל מגיע לידיים,
כן, אבל זה את יודעת שישראל מכניסה את זה בלית ברירה, את הדלק לרצועת עזה. זה בקשה מפורשת של ארצות הברית. חברת הכנסת גוטליב, אי אפשר להתעלם מזה.
יפה, אז אחרי שאתה האמנת שהדלק יגיע לידיים נכונות ולידיים נקיות.
לא האמנתי, מההתחלה, אני באופן אישי מהיום הראשון לא האמנתי.
אבל עכשיו, שעה שהוכח לי שזה מגיע לחמאס, נפלתי על הראש, אין להפסיק מיידית. איפה הכבוד? שלנו כאומה, איפה הכבוד שלנו כמדינה, אנחנו משחקים לידיים של האויב, והאויב לועג לנו, האויב יודע רק דבר אחד, הוא יודע שאנחנו צפויים לגמרי, הוא רק צריך להיות קצת סבלני, עוד קצת סבלנות, הלחימה, ההפגזות הארטילריות תופסקנה, הלחימה תהיה גרילה בעצימות מסוימת, ואנחנו עוד נהיה במצב סטטי, והוא לוחם גרילה שמכיר את השטח ואת הפירים כמו את כף ידו, אז אנחנו מסכנים את חיילנו בהיבט הזה.
ולדעתך אנחנו מתקרבים בצעדי ענק לדעתך לקונספציה של השישי באוקטובר?
אנחנו לא התרחקנו ממנה. אני גם בשישי באוקטובר לא אחסי בקונספציה הזו. אני אומרת כל הזמן, האויב שלנו הוא אכזרי ופרימיטיבי, מבית חאג' אמין אל חוסייני, המופתי של ירושלים, שהיה קצין אס-אס, שרצה להקים מחנה השמדה בעמק ישראל, בין נהר לים, לפי האתוס הפלסטיני, יש רק מדינה אחת והיא פלסטין. ואנחנו בחדלוננו. עשיו שונא ליעקב, תזכרו את זה, זה מאוד פשוט. מי שמתנהל, אתם יודעים אפילו קיבוץ שליד קיבוץ ניר עוז, אנשים, יישוב, סליחה, ערבי, פלסטיני, בסמוך לתופת 7 באוקטובר, האזרחים לקחו חלק בתוך הדבר הזה, זה נורא. על מה אנחנו מדברים פה? הם צריכים לקבל מכה אחת ניצחת, מכה שערה ללא רחם. ועוד, כיוון שהם לא סופרים את מתיהם, והמוות לא מעניין אותם כשיקול של הצלחה או כישלון, בשונה מאיתנו שאנחנו מקדשי חיים, אנחנו צריכים לפגוע להם באדמה, להשפיל אותם בשפה שלהם. כיבוש צפון הרצועה, לומר את זה, זו מילה חשובה. כיבוש זה ערך צבאי, זה ערך שאתה מודד בו ניצחון או כישלון. כיבוש צפון הרצועה, הקמת בסיסים בהתיישבות בצפון הרצועה, זה אצבע בעין.
כיבוש, ואז מה, ואז לאבד את כל הלגיטימציה הבינלאומית, כולל להתעמת עם ארצות הברית.
תגיד לי רגע, תגיד לי, מי מגן עליך? ארצות הברית הגנה עליך, אתה מרגיש שחזרה לך הגאווה, אתה מרגיש שחזר לך החוסן, שחזר לך הביטחון, ארצות הברית מגנה עליך במה? אנחנו מעצמת נשק, אנחנו יצואניות נשק, ישראל, מהגדולות בעולם, אנחנו צריכים לעשות סוויץ' בראש, all in in Israel, אתם יודעים, אנחנו מייצאים לא רק נשק, גם ידע, יש לנו גאוני נשק, בהוגי רעיונות אדירים, תראו מה זה פרויקט החץ, ברוך השם הטוב שבאמת נתן שכל ובינה לאחת ההמצאות החשובות ביותר, פרויקט החץ, שהוא כמו כיפת ברזל רק לטילים ארוכי טווח. איזה מזל שיש לנו, זו המצאה ישראלית.
ובדברים הללו אנחנו נסיים את הרעיון הזה. חברת הכנסת טלי גוטליב, בליכוד, תודה רבה לך.
תודה לכם, באמת, השם ישמור את חיילינו הגיבורים שבלילה היו במלחמה מאוד עצימה בחאן יונס. תדעו לכם, זו לחמה מאוד 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 קשה, פנים אל פנים מול אויב אכזרי, פרימיטיבי מאין כמוהו, שבאמת, ומסריט את הכל, ומשפיל אותנו בערוצים שונים.
חברת הכנסת גוטליב, תודה רבה. פרסומת.
עכשיו איתכם, מהדורת הבוקר עם דוד חכם.
ככה זה כשהפוליטיקה חזרה לסדר היום, או בעצם מעולם לא זזה מכאן, גם לא במהלך המלחמה. הפרשנים איתנו, איתי גדסי, אבי גרינצייג, שלום, בוקר טוב לשניכם.
בוקר טוב.
רוצים קודם כל לפרשן לי אולי את גלית דיסטל, אבי?
אני, אתה יודע מה, לפעמים יש חידות קשות. אני אגיד לך משהו במילה בלים, בנימה אישית מה שנקרא. אני מאוד מעריך את גלית, אני חושב שהיא אינטלקטואלית ברמה גבוהה. אני חושב שהיא נמצאת באיזשהו דילמה שמאפיינת אולי סופרים או אנשי רוח, אתה יודע, כל מיני איזה שהם לחצים שעוד נשארו בה מהתקופה שהיא הייתה במקום אחר פוליטית, והיא מתקשה להזן ביניהם אולי קצת. אני אגיד לך מה בהיבט הפוליטי, אם אני רוצה רגע לנתח את זה פוליטית, תראה, ברור לכולנו מה הולך לקרות ביום שאחרי המלחמה, בין אם זה יהיה עוד 3 או 4 או 5 חודשים, לא משנה. יהיה ניסיון משני הצדדים, מצד אחד מכיוון נתניהו, הניסיון יהיה למתוח כמה שיותר זמן את התהליך, גם אם הוא יודע שבסוף, כן, תתפרק הקואליציה, אז הוא ירצה קודם כל ועדת חקירה ומסקנות וכן הלאה. ומהצד השני, ברור שבאופוזיציה השקיעו את כל האנרגיה לנסות למשוך 4 או 5 חברי כנסת שהצטרפו להצבעות אי-אמון או ינסו להפיל את הממשלה. ופה המבחן האמיתי בסוף של כל החברי כנסת שעושים כעת פרצופים, בין אם זה גלית בהקשר של אתמול, ובין אם זה יולי אדלשטיין שבסוף השבוע אמר נתן איזה אמירה, בין אם זה ניר ברקת שעושה קצת בלגן בממשלה, המבחן שלהם יהיה אחד, האם ברגע האמת הם יצטרפו לשמאל ולסיעות הערביות כדי להפיל את הממשלה הזו, או שהם יגידו עד כאן, אנחנו תומכים בממשלה.
ואני אומר משפט לגבי כל האנשים האלה שהזכרת עכשיו, והנה אני אומר למאזינים, תזכרו את זה טוב טוב, לאף אחד מהם אין אידיאולוגיה, כל אחד לפי שריוניו, לפי שריונו שלו, מי שיקבל שריון אצל גנץ, יעז לעשות מעשה, מי שיקבל שריון במקום אחר, גם יעז לעשות מעשה, ומי שלא יקבל שריון במקום אחר, לא יפיל את הממשלה הזאת. ניתחתי את זה נכון, איתי גדסי?
מדויק, אני חושב שאם לקחת את הדברים של אבי ולחבר אותם לדברים שלך, זה ממש לזקק את הסוגיה הזאת. אתה יודע, זה כמו שתדמיין...
זה משחק של פוליטיקאים קטנים, של ילדים קטנים, של פוליטיקאים.
זה משחק של פוליטיקאים שעושים את מה שנוח. עכשיו היא הבינה בצורה מצוינת שאחרי השביעי באוקטובר מה שהיה הוא לא שיהיה, והיא כנראה תיפלט מרשימת הליכוד, ואז היא צריכה לנקות את עצמה גם בציבור. ואתה יודע, זה כל כך מצחיק, שאם נדמיין את זה רגע על גולדקנופ, שפתאום יקום בבוקר ויגיד, לא, תשמע, אני חשבתי על זה עוד פעם, השיסוי הזה בין ימין, אולי נוותר על חוק הגיוס, תשמע, בוא נדע, תמיד זה כל כך הזוי, זה בדיוק ברמה הזאת, אין דבר כזה, אם האידיאולוגיה שלך היא כזאת, אתה יודע, לבוא ולהגיד הימין, אומר בשם האחדות, אז אנחנו נוותר על מה שאנחנו חושבים. תגיד לי, זה רציני? מה שאתה חושב, זה המציאות, וזה מה שצריך לחתור לשם, וגם אם עכשיו כרגע זה לא נראה לך טוב, אז בסדר, תסתום את הפה. זה דבר אחד. ודבר שני, אם היא באמת חושבת שיש לה אחריות למה שקרה בשביעי באוקטובר, בגלל השיסוי וההסתה שלה, תתכבד, תניח את המפתחות, בדיוק כמו שאנחנו דורשים מהאחראים
אחרים בטבע הזה. לי לא הייתה בעיה עם הדברים שלה, אם הדברים האלה היו נאמרים גם מפוליטיקאים מהשמאל, אותם קפלניסטים, אותם אלו שהלכו להפגין שם, אותם אלו שהבירו את המדינה, אותם אלו שאמרו בטלוויזיה או בכל ערוץ חדשות אפשרי לפני השביעי באוקטובר, אנחנו לא נתגייס, נתניהו אין לך צבא, אנחנו לא נשרת במלחמה הבאה, אנחנו לא
ממש לא התרגלנו,
לא התרגלנו, ממש לא התרגלנו,
אנחנו כבר רגילים שרק הימין צריך להתנצל, אני לא יודע למה אתם מופתעים מזה כל פעם מחדש.
אני לא מופתע, אני רק אומר שזה פוליטיקה, וזה פוליטיקה, ואם לצערי גלית דיסטל, מה שהיא עושה כאן זה פוליטיקה קטנה, היא מנסה כרגע, אחרי שהיא כבר לא שרה, והיא כבר נמצאת במקום שאתה יודע מי זכר לפני שבוע את גלית דיסטל, והיא באה ועושה עלינו סיבוב תקשורתי בשם הקהל חטא הזאת, לא קונה את זה, מה נעשה?
טוב, אצלנו, אני רגיל שאצלנו השמאל מכה על החזה של הימין. אבל אני אגיד אותה, אתה יודע מה, נקודה אחת, אפרופו מה שדיברנו פה קודם, יש עוד נקודה אחת להשלים, דוד דיבר על השריונים, יש פה נקודה אחת שכן יכולה לשחק אולי, לא יודע אם לטובת הקואליציה, צריך לראות איך לב לאן זה ילך, אבל העובדה שגנץ כנראה שואב מלפיד את רוב המנדטים שלו, ושהמנדטים של גנץ עצמו מאוד מתנדנדים, יכולה לגרום להרבה אנשים לחשוב פעמיים, כי אם יבדקו מי ייתן להם את ההבטחה וכמה בטוח שהוא הולך לקבל את המנדטים האלו. אם לפיד יבטיח למישהו למשל מקום 14 ברשימה שלו,
זה משהו שבעבר אולי היה יותר בטוח, והיום
בוא נקצר, למאזיננו את התהליך. מי מבין חברי הכנסת שמשמיעים עכשיו ביקורת יקבל הבטחה לארבע שנים נוספות במפלגה כזו או אחרת, שבהם הוא יקבל משכורת או יישב על כיסא בכנסת ישראל, הוא זה שיערוק, נקצר את הדרך. בוא נדבר רגע על...
לא כולם, אגב שים לב שכל העריקים הפוטנציאליים, אלה שאולי אפשר לשקול שיסכימו לכזה דבר, זה כולם רק מהליכוד. זאת אומרת, ברור לנו שלא מעוצמה יהודית, לא מהציונות הדתית.
כן, כי מזהים חולשה, רואים את עמודת הליכוד.
אף אחד שם לא יערוק.
אבל צריך לומר את זה, מזהים חולשה, הם רואים את עמודת הליכוד בסקרים, שוב, אני מסייג אותם, אני לא חושב שהם אמינים הסקרים בתקופה הזו, אבל גם חברי הכנסת מהליכוד רואים את אותה עמודת המנדטים של הליכוד בסקרים, והם עושים דין לעצמם בעניין הזה.
חבר'ה, אני לא רוצה לנקוב בשמות, אבל רוב האנשים הפוטנציאליים שאתם מדברים עליהם לא רלוונטיים, אף אחד לא יזכור אותם יום שאחרי, וגם לפיד לא מטומטם לתת להם, אתה יודע, לבזבז עליהם מקום, מה שנקרא, ולכן השתמשו בהם אולי להפלת הממשלה, אולי להחלפת נתניהו ותולו, זה דברים פשוטים, אתה יודע, לכל דרדק בפוליטיקה.
טוב, דברו איתי רגע על היוזמה של אריה דרי בעצם לדחות את פרסום פסקי הדין עד לעוד 9 חודשים, וההתנגדות של גדעון סער.
ראינו אתמול כבר, קודם כל אני אתחיל דווקא מההיבט של התגובות, כי זה מאוד מעניין לאיפה זה הולך. מצד אחד ראינו את גדעון סער שאומר שהוא לא יתמוך בכזה דבר, ואפילו מאוד רץ. מצד שני מתן כהנא שנמצא איתו כרגע עדיין באותה רשימה, שבא ואומר זה רעיון טוב וזה רעיון מצוין. הנקודה היא שאני לא חושב שקווי המתאר של תמיכה ברעיון הזה של דרי יהיו לפי קואליציה אופוזיציה. אני חושב שבסוף רוב הכנסת כן יכולה להתכנס סביב הרעיון הזה, כי בסוף כולם מבינים שיש פה איזשהו פלונטר שלא יהיה נעים לאף אחד, ושהוא לא טוב למדינה ברגע זה. זאת אומרת, יש לנו את הדדליינים הטכניים של עוד שבוע וחצי.
בוא נחשוב רגע, למה לא יהיה טוב? יפרסם בגץ את הפסיקה שלו שכבר הודלפה, שפוסל את תהילת הסבירות, ונגמר הסיפור. מה תעשה, אבי? אבי, מה תעשה? חצי מדינה לא תאהב את זה, ו...
רגע, השאלה זה לא מה אתה עושה בפועל, ואם תעשה ומה זה. ברור לכולנו שיקרו שני דברים. אחד, שהרבה חברים בקואליציה ובממשלה התבטאו נגד בגץ בצורה כזאת או אחרת, והתקפו שוב ויבטיחו שוב לחדש את הרפורמה וכן הלאה, וזה יחולל עוד פעם איזשהו בלגן. והדבר השני זה איך זה משפיע על חיילים בחזית. תחשוב, הרי בוא נשים רגע את הדבר השולחן, הרי אותה ציונות דתית שכמעט חצי מהנופלים מגיעים ממנה, היא גם זו שברובה הגדול עמדה מאחורי הרפורמה, אתה יודע, בגזר שהכי דחף את הרפורמה, שהמפלגות שמייצגות אותו הובילו את זה בכל הכוח והכל. איך אתה יכול להגיד לחיילים האלה, רגע, אני פה מכתיב לך דיקטטורה, או מה שאתה רואה כדיקטטורה, באמצע שאתה מסכן את החיים שלך בעזה? בסוף הדבר הזה לא מתאים לאף אחד, ולא יכול להתאים לאף אחד. לכן אני חושב שרוב הכנסת יכולה לקבל כזה דבר, יכולה להתכנס סביב היוזמה הזאת. אתה שואל אותי אם זה יתגלגל בפועל, אם זה יצליח, אתה יודע, כל יוזמה פוליטית יכולה להתקעת שהוא. אבל, ויש גם מספיק בעלי אינטרס שיכולים להגיד, אדרבה, בוא נשים מקלות בגלגלים כדי להכריח את בגץ לעשות באמצע מלחמה משהו כזה וכן הלאה. אבל בסוף, אני חושב שיש לזה התכנות לא רעה.
איתי, מה אתה חושב?
אני לא עוסק בסוגיית ההתכנות, אני חושב שעצם הצעת החוק הזאת היא בעצם באה לומר מי בעל הבית, האם הכנסת או בית המשפט העליון, ולכן זה ליבת המחלוקת ביניהם בעצם, ואם יכולים להתכנס רוב חברי הכנסת סביב הרעיון של לדחות, אז עד רבה ייכנסו מסיבת עיתונאים ויגידו אנחנו מימין ומשמאל קוראים לבגץ לדחות את החקיקה, זה לא הזמן, ולבוא ולעשות כל דבר בצורה של חוק, מחוק דרי וכו', אני חושב שזה קצת רעיון לא בדיוק מוצלח, אבל עד רבה אם הם יכולים לחוקק, בבקשה שיחוקקו, ואז נראה באמת מה קורה, האם באמת החוק גובר על בית המשפט העליון או לא, אבל אני חושב שזה נושא הליבה, ולכן לדעתי הוא לא יתקדם, כי בדיוק על זה השאלה, האם הכנסת יכולה להורות לבגץ לדחות את פרסום פסק הדין?
לא, רגע, להבנתי, אני עוד לא ראיתי מה בדיוק תהיה חקיקה, וגם לא
רוצים להאריך גם את זמן כהונתם של חיות וברון, ולתת להם את התשעה חודשים.
זה מדובר.
לא את הכהונה ממש, לתת להם את זמן הכתיבה, לא את הכהונה עצמה.
לתת איזושהי הוראת שעה שמאפשרת להם לכתוב את פסק הדין, לא רק 3 חודשים.
כן, להאריך אותו, בדיוק.
עכשיו, אתה יודע, זאת אמירה עקיפה, כי זה כאילו הפוך, אתה יודע, אתה נותן, אתה לא פוגע במעמדם, אתה נותן להם קרדיט, הם יכולים תיאורטית להחליט שהם פרסמים.
אבי, זה ברור לכולם למה עושים את זה, אבל כמו שאתה יודע, לא...
אבל זה ברור לכולם גם שזה דבר הגיוני בסיטואציה הנוכחית, אז אני חושב שזה כן יכול לעבור, גם
אם זה היה הגיוני, הם לא היו בכלל מוצאים טיוטה כרגע, הם לא היו בכלל, אתה יודע, עושים כרגע בסוגיה.
רגע, בוא נעשה
את זה. אוקיי, אתה אומר לכתוב ולהוציא את הפרסום זה דבר אחד, אבל אנחנו...
לא, אני אומר משהו כזה, אסתר חיות על המורשת שלה לא תוותר, הפסיקה הזאת מבחינתה זה פסיקת הדגל שלה, שהיא נותנת לבג"ץ, כי הוא יכול עוד כוח לפסול חוקי יסוד, המהפכה המשפטית השנייה, היא רוצה שזה יהיה חתום על שמה. השאלה כעת אם אפשר למנוע את התזמון הבעייתי הזה, ואני אומר שוב, יכול להיות שכאיש ימין אפשר לומר, לא, אני רוצה דפוך, אני רוצה שאסתר חיות
תעשה את זה. אבי, אני חושב שאם כבר זה הזמן, בדיוק, אם כבר זה הזמן להוציא את זה, ואני לא חושב שמה ישתנה עוד איזה 4-5 חודשים.
אז תלוי שוב, תלוי מה המבט שלך. המבט שלך, אם אתה חושב שהרפורמה המשפטית חשובה ברמה מאוד מאוד קריטית למדינת ישראל, אז אתה תגיד עד רבה שתוציא את זה תוך כדי מלחמה כדי שכל עם ישראל יראה איך מתנהל בגט. אם אתה במקום אחר שאומר, כרגע מה שחשוב לי זה לנצח את חמאס בכל מחיר ולשמור על אחדות השורות, אתה תגיד, אוקיי, אני אתן לה את המוצא, למרות שאני לא בצד שלה, אני אתן לה את המוצא.
השורה תחתונה אחת, כן, תסכימו איתי, איתי ואבי, חזרנו לעסוק בפוליטיקה מלא מלא? מה זה אנחנו, הפוליטיקאים?
אתה רואה? זה המצב.
אני חושב שאמרתי לך כבר בעבר, שהראשון שעסק בפוליטיקה מלא מלא אחרי טבח שמחת תורה היה יאיר לפיד, באותו ערב כבר, הוא כבר יצא בכותרות שמוכן הרי להצטרף לקואליציה, אם בן גביר וסמוטריץ' יצאו החוצה. אז אני מרגיש
כנראה שהפוליטיקאי השני זה אסתר חיות, כן.
טוב, הזכרתם את יאיר לפיד, אני חושב שאם נשפוט לפי הסקרים, מצבו מעורר רחמים. לא שאני מרחם עליו, אבל אנחנו רואים, הוא בנה את עצמו.
כלומר, אמר לפני כמה שבועות שהוא מציע שמהפתרון כרגע זה להחליף את נתניהו, אבל לשמור את הקואליציה הקיימת, והוא מוכן להצטרף, כאילו, שלא לא, 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 לא ללכת לבחירות ומסיבות טובות, הסקרים לא...
רווח פוליטי לא... אין לו מהדבר הזה, אנחנו רואים. לבני גנץ זה כן ישתלם. בינתיים, צריך לומר, העם זז ימינה. העם יזוז ימינה בבחירות הבאות. אין ספק פה בכלל בדבר הזה.
ללפיד יש שתי בעיות. אנחנו מדברים כל הזמן על הבעיה שגנץ שואב ממנו. צריך לזכור שגם האופציה מאוד סבירה שתקום איזושהי מפלגת שמאל רעננה של מפלגת המחאה על חורבותיהם של העבודה ומרץ, היא גם יכולה לשאוב ממנו מצד השני מנדטים. זאת אומרת, לפיד, נדמה לי שבסקר של פילבר, בסיטואציה מסוימת הוא מקבל אפילו רק 7 מנדטים. אנחנו לא מבינים מה זה, זה הסיטואציה הכי שלילית שהיה לו, נראה לי מאז שהוא נכנס לפוליטיקה ב-2013.
שזה מעניין.
בקיצור, גם כרגע יאיר לפיד לא רוצה בחירות, בקיצור.
לא,
שכנעת אותנו.
טוב, אם אף אחד לא רוצה בחירות, אפשר לחזור לעסוק במלחמה, והלוואי וזה מה שיהיה, כי אתמול בלילה ראינו שחמאס עדיין בכוחו, חרב כל ההצהרות שיש, ראינו איזה מתח היה כאן בלילה.
אנחנו נוטים להיות קצת, אתה יודע, מדי פומפוזים, תראה, אף אחד מאיתנו לא גנרל ולא יושב במטכ"ל ולא אלוף ולא זה, אבל זה שחמאס יודע לשגר פה ושם כמה רקטות, אמרו לנו בהתחלה, גם כשנשלוט בכל עזה, וגם כשננקה 90% ממנה, הוא עדיין יוכל מדי פעם לשגר כמה רכי
טוב. אבי, לצערי, אני יכול לומר לך שלא צריך להיות מומחה, הדבר מדבר בעד עצמו.
טוב, אנחנו חייבים לסיים, איתי גדסי, אבי, אנחנו חייבים לסיים, תודה רבה לשניכם.
חברים, תודה, בוקר טוב.
תודה, בוקר טוב, תודה למוטי קופר, תודה לקובי סגל, אני הייתי איתכם דוד חכה, מאחל לכולכם יום טוב, והמשך האזנה טובה לכל חי, להתראות.